ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום ככה נסעתי, אומנם זה בניין צ'מפיון פה, ואתה יודע, יש לי איזה מכונית של צ'מפיון, אז בינתיים ראיתי גם אוטו סתם ככה ליהנות, אבל לא סתם באתי, לא, אני לא מחפש מכוניות חדשות. היום באתי להכיר את חברת אלדר וקבוצת אלדר, ואני חושב שהגעתי אליכם בעצם בזכות ששמעתי עליך ועל המשכנתאות, ואפילו לא הבנתי לאיזה גודל של גוף אני מגיע, ושישבנו והסברת לי בעצם לאן הגעתי, ושהבנתי שאני מגיע לאיזה קבוצת השקעות, אבל לא ירדתי לעומקם של עניינים, ואני חושב שלא עשיתי טעות, ותודה רבה שאתה מארח אותי נועם, ואתה תכף תספר לכולם מי זה נועם, ולמה אנחנו יושבים ומה הרקע, ואני חושב שמה שאנחנו הולכים לעשות, אתה יודע, אני חשוב לי לשמוע על עולם המשכנתאות ועל העולם, אתה יודע, גם נדבר קצת על המצב במשק היום ועל מה שקורה, אבל חשוב לי לקחת את האנשים שלי שיראו מכל מיני זוויות את העולם הזה, ויבינו גם היום יותר מתמיד את חשיבות יועץ המשכנתאות. אתה יודע, אני אמרתי השבוע באיזה פורום ש בעבר אפילו לא הייתי חושב להעביר כל אחד ליועץ משכנתאות, והיום אני אפילו היום אני אפילו מקפיד על זה. אז בוא ככה תספר לכולם מי זה נועם, ומשם נזרום ונדבר על הקבוצה ונדבר על התחום שאנחנו רוצים לדבר עליו.
טוב, אז קודם כל תודה שאתה מתארח פה, צחי.
מה, כיף.
אז אני נועם עמית, בן 42.
מאיפה?
מפתח תקווה.
טוב, לא כולם מושלמים.
זה בסדר, במקום מגבעתיים, אז לא, זה יכול בסדר. להתגעות בזה.
לא, לא, אני אוהב מאוד את פתח תקווה. ו
כן, שכונת עם המושבות, זה קלב, אז הכל טוב. אני בן 42, יוצא בנק מזרחי טפחות, הייתי ב-11 שנים האחרונות משווק של מרחב דן. מתוקף תפקידי עכשיו, אני מנהל הפיתוח העסקי של אלדר משכנתאות, חברה חדשה שהוקמה מתוך קבוצת אלדר. קבוצת אלדר זה קבוצת נדלן מהמובילות במדינה. בעצם בתוך הקבוצה יש לנו את אלדר שיווק, שאלדר שיווק זאת חברת השיווק המובילה במדינה. קרוב לתשע שנים שהיא זוכה בכל הפרסים האפשריים של עולם השיווק, פרויקטים. הם בעצם עושים את השיווק של כל החברות הכי גדולות במשק, חברות הנדלן.
למי שייך את הקבוצה הזאת?
הקבוצה שייכת לאמיר שלטיאל. הוא הבעלים והמייסד, ובעצם אלדר שיווק היא אחת הקבוצות, אחת החברות בתוך הקבוצה. בתוך הקבוצה יש את אלדר שיווק, שדיברנו עליה רגע, יש את אלדר השקעות שמתעסקת בפעילות בחו"ל, השכרה לטווח רחוק בדרום תל אביב, יש את חברת מטרופוליס, שזו חברה יזמית, שבעצם אלדר שיווק
שהיא יותר מוכרת בשוק.
היא מוכרת בשוק, היא כבר בנתה פרויקטים מוכרים מאוד, בהרצליה, בנווה שרת בתל אביב, בגבעתיים, וזה פרויקטים מדהימים שבעצם אלדר שותפה בהם. ולתוך כל הפעילות הזאת נכנסה אלדר משכנתאות. זו חברה חדשה שהוקמה לפני כחצי שנה, שבעצם הרעיון הוא לתת מענה ללקוחות שלנו שבתוך קבוצת אלדר שנתקלים בקשיים מול בנקים, כי בעצם כחלק מעסקת נדלן, הרי אנחנו יודעים שעניין המימוני הוא דבר מאוד מאוד חשוב, וחשוב לנו שהלקוחות שלנו יקבלו את השירות הכי טוב ויקבלו את המענה בהתנהלות הזאת מול כל הבנקים.
יפה. אז עכשיו שאנחנו מבינים את המהות, בעצם אתה אומר שהתחום שאתה נכנסת אליו, שתף נשמע, בלה שאתה יודע, אני כאן גיליתי שיש פה איזו ייחודיות בהתנהלות שלכם, זה הוקם בשביל לתת מענה אין-האוס. היום אתם גם נותנים שירות החוצה ללקוחות נוספים.
אנחנו חברה, וחשוב שאני אשים את הדגש על זה שאנחנו לא גורם מממן. אנחנו ברוקרים, גוף מייעץ, חברת ייעוץ לכל דבר, שבעצם נותנת מענה גם ללקוחות שלנו בחברה, אבל כמובן לכל הציבור. אנחנו עוזרים ללקוחות שפונים אלינו מכל רחבי הארץ, ועובדים עם כל הפרויקטים, לאו דווקא פרויקטים של אלדר.
יפה. אז אתה יודע, שאנחנו מסתכלים היום בכלל על שוק המשכנתאות, ואני פתחתי ואמרתי שאני בעבר לא מהרתי לתת כל לקוח להעביר למשכנתאות, הייתי שולח אנשים, בואו תעשו חקר שוק, בואו תתחילו לדון בין הבנקים, ובאמת מעניין אותי איך אתה מסתכל על זה, ואתה יודע מה? כבר הבנתי שאתה לא הולך לתת לי את זה מהבחינה האינטרסנטית שלך, שתוביל, בוא אליי עכשיו, שזה מה שאני אומר, למה חשוב שהיום בן אדם ייקח יועץ משכנתאות שיוביל אותו לבנקים?
מהניסיון שלי, גם במערכת הבנקאית, אני יכול להגיד לך שלקוח שמגיע לבנק, בלי להראות לאותו בנק שהוא מנהל תחרות ומביא הצעות מתחרות, אם זה לא קורה ככה, הבנק ייתן ללקוח את מה שהוא מחליט. הבנק בסופו של דבר רוצה להגדיל את שורת הרווח שלו, והוא ייתן הצעה ללקוח שהיא טובה בעיניו, ולאו דווקא טובה בפני הלקוח. אני יודע שרק ברגע שלקוחות מביאים הצעות מלפחות 2-3 בנקים, אז הם מקבלים באמת את הערך ואת ההטבה בריביות. הבנקים בסופו של דבר מתחרים על אחת כמה או כמה היום, בתקופה היום אנחנו יודעים שהבנקים מחפשים את הלקוחות ורוצים, יש להם טיפה ירידה, טיפה, זה באנדרסטייטמנט, כן. שירידה עכשיו בעולם המשכנתאות.
כמעט 40%.
נכון, והבנקים היום יותר עודפים אחרי לקוחות, ולכן התחרות פה היא הרבה יותר חשובה ללקוח, מבחינת הערך שהוא יקבל בריביות.
אבל אתה יודע, יכול להגיד הלקוח, רק עכשיו הייתה רפורמה שקבעה, המילה רפורמה עכשיו היא מסוכנת, אבל שקבעה את השינוי באיך בנק צריך להגיש לנו את ההצעות, שגם נוכל לקרוא אותן. הרי עכשיו נהיה פורמט נכון. אחיד, כדי שכולם יוכלו לקרוא את אותו דבר, שלא יהיה החלטות מבנק, איך מסתכלים ברמת רווח והכל. אז אני אקח את זה, נכון, בעיה לקרוא את זה. אני אומר לך שאני, עם 33 שנות ניסיון בנדלן, ו-17 שנות ליווי והכל, לא יודע לקרוא את זה כמו שצריך, ואני לא מתבייש בזה. אבל יכולים להגיד, אוקיי, אז מה אנחנו צריכים אותך? אנחנו נלך, נסתכל, ניתן את עכשיו, נלך לבנק מזרחי תפחות, ניקח את אותו הצעה, נעביר לבנק פועלים, נלך לבנק דיסקונט, נחליט מה יותר טוב. איפה בכל זאת יש את הכוח של יועץ המשכנתאות?
טוב, אז קודם כל אמרת בדבריך, נלך, נעשה, נפעל. הדברים האלה זה זמן, וזמן כמובן זה כסף. אז קודם כל, מעבר לשירות בטיפול בלקוח מבחינת הזמנים שלו, אנחנו מדברים פה על היכרות עם הנקודות הכי חשובות, היכרות שלנו, עם הנקודות הכי חשובות במערכת הבנקאית, שאנחנו יודעים לייצר ערך ולהביא ללקוח בסוף את הריביות הכי טובות שיש. אז בגדול, עולם היועצים הוא מייצר ערך ללקוחות, כי אותו יועץ הולך מבנק לבנק ומוציא ריביות טובות, ואחר כך עם אותם ריביות מראה מבנק לבנק, מייצר מה שנקרא פינג פונג בין הבנקים, ובסוף אותו לקוח מרוויח מהתחרות הזאת. זה הערך
שמייצרים. אני חושב שאני אדגיש את זה יותר, זה שבן אדם יודע לדבר עם הבנקאי בשפה שלו, אז הבנקאי חייב לענות לו בדרך הנכונה, או גם הוא מבין, ואני חושב שזה לא סוד, אתה יודע, בתחום שלי של ליווי המשקיעים, יום אחד זה אדריכלית שליוויתי, הייתי אמור ללוות, עשיתי לה ייעוץ, והיא הלכה לראות דירות לבד, ואז היא מצלצלת אליה אחרי איזה חודשיים, ואומרת לי, שמע, אני שומע שהיא בתוך אוטו, אני עכשיו בחיפה, אני יודעת יותר מתמיד למה אני צריכה אותך, ואז שבאנו באותו שבוע וראינו יחד דירות, וגם קנינו דירה, היא אומרת לי, למה מראים לך דברים אחרים? אפילו הגענו לאותם משרדי תיווך. למה מראים לך דברים אחרים ממה שהראו לי? לשלי אי אפשר להראות כל דבר. לי אפשר להראות רק את הדברים, לשאני, אני דובר השפה.
בדיוק.
אותי אי אפשר, סליחה, אנחנו בפודקאסט, לחרטט. אז אני חושב שזה בעיקר חשיבות העניין, ובטח היום ברגישות שנוצרה, ולמרות הרפורמה, אם בן אדם רוצה להגיע לתוצאה, שיקח בעל מקצוע.
לגמרי. חוץ מזה, אני לא יודע אם ראית את ההצעות של הבנקים ברפורמה הזאת שאתה קורא לה, מדובר על איזה 30-40 דפים.
לא, אני בכלל לא יודע לקרוא את זה.
עוד יותר מסבך את העניינים. אמנם, זה באמת שלושת המילים קבועים, אבל מה עם התמיל הרביעי? מה עם הרעיון היצירתי שבו אנחנו יכולים באמת לייצר ללקוח לפי הדרישות שלו?
אתה יודע מה, אני חייב לקחת אותך כבר לתוך העניין. אתה יודע, אולי אנחנו נבין את זה יותר דרך העניין הזה. יש את הנושא של היום, הפך להיות המרכז של הדיבור הפריים.
נכון.
ואנחנו יודעים שבעבר הנגידים פחדו מהפריים והזהירו, והיה את הסיפור עם סטנלי שהגביל את זה לשליש, ואחר כך העלו את זה לשני שליש. איך יכולה להיות משמעות של תמהיל עם פריים, ואיפה יכול למשל יועץ משכנתאות לעשות משהו שהלקוח לא מבין את המשמעות שלו?
אז בוא אני אגיד לך, בוא אם הזכרת את הפריים, בוא נדבר על הפריים. הפריים זה נקודה מאוד רגישה במדינה. בשנה האחרונה הוא עלה מרמות של 1.5% לרמה של כמעט 6%. אנחנו נמצאים היום על 5.75%, זה הפריים.
הפריים, למי שלא יודע, נכון. זה הריבית פלוס 1.5%.
ריבית בנק ישראל, שהיום היא עומדת על 3.75%, עם תוסף, סליחה, על 3.25%, עם תוסף של 1.5%, מביא אותנו ל-4.75%, סליחה.
4.25% מגיע ל-5.75%.
של 1.5% מביא אותנו ל-5.75%.
זה בסדר, ההתרגשות של הפודקאסט, זה בסדר.
זה הרמות היום של הפריים, וזה גבוה מאוד, וזה השפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. ההחזרים רק שלי ברמה האישית עלו כ-1,500 עד 2,000 שקל בחודש. מדובר פה עלייה מטורפת,
בהחזרים שכל אחד חווה את זה. בדיוק בגלל זה שאלתי את זה.
אוקיי, אז אני אגיד לך, בלדר משכנתאות החליטו לבדל את עצמם משאר חברות הייעוץ, ועשינו מה שנקרא פורום המומחים. פורום המומחים זה פורום של 4 מומחים מתחום הכלכלה במדינת ישראל, שמתכנסים 1 לחודש וחצי אחרי החלטת ריבית בנק ישראל, ובעצם מדברים על החלטת הריבית ומה ההמלצה ללוקחי המשכנתאות.
מה זה הפורום הזה? מי מורכב שם?
הפורום הזה מורכב מ4 מומחים. אתה רוצה שנראה את השמות שלהם?
כן, אפילו אתה יכול להעלות את השקף. לי הראית את זה קודם, נכון? שכחתי זה פה מאחרינו.
נכון.
דרך אגב, רואים את זה רק מי שרואה את זה ביוטיוב, כן?
נכון. אז נגיד את השמות.
אנחנו רואים את האתר שלכם, נכון?
נכון, זה האתר שלנו.
הכתובת שלו תהיה בעמוד של הפודקאסט שלי. מעולה. באתר.
אז פורום המומחים מורכב, דבר ראשון, מיושב ראש של דר משכנתאות, משה כהן, שהוא יוצא בנק לאומי, היה מנהל זרוע המשכנתאות של בנק לאומי לקרוב ל-35 שנה. פרופסור רן ישיב, הוא יושב ראש הפורום, דוקטור מרים שוורצ'זיב ודוקטור עידית רז קלישר. כל אלה יושבים 1 לחודש וחצי אחרי החלטת ריבית בנק ישראל, ומחליטים ביחד מה באמת נכון ללוקחי המשכנתאות. זה דבר מאוד מאוד חשוב. המטרה שלנו פה לייצר ערך על אחת כמה או כמה במצב שהיום, שבאמת הריביות נורא גבוהות ומקשות על כל אחד ואחד, אנחנו מנסים לחסוך לאזרחים בסופו של דבר. עכשיו בוא נחשוף בפניך את החלטת הפורום. החלטת הפורום אומרת שבעצם כדאי לנצל את כל ה-66% שבנק ישראל מאפשר ללקוחות לקחת בפריים. ותשאל אותי למה, זה נורא גבוה עכשיו, ויש סיכוי אפילו שיעלה עוד טיפה. למרות שאנחנו נמצאים באיזשהו פיק שהרעיון שממנו יהיה איזשהו תיקון כלפי מטה.
זה מה שמקווים שיקרה.
מקווים, נכון, אבל זה גם הערכות של אותם מומחים.
לא, גם אנליסטים, אני גם דיברתי עם אנשים, וכן, כן.
שאמור להיות איזשהו תיקון. בוא נדבר רגע שלב אחד אחורה. הריבית האפסית שהייתה, זה לא נורמלי. זה אנומלי שיקרה מצב כזה שהריבית היא כמעט אפסית. לכן, גם עכשיו שהריבית נורא גבוהה, חייב למצוא איזשהו תיקון שבאמת ירד הריבית קצת, ואז באמת זה יהיה בצורה יותר מאוזנת. אני יכול להגיד לך ש... בגלל זה, בגלל הצפי שיהיה ירידה של הריבית, זה הסיבה שממליצים לקחת את הפריים. כי הפריים זה מסלול שאם אתה לוקח אותו, ואחר כך יהיה ירידה בפריים, אתה גם תרוויח. אם היום אתה משלם X ויהיה ירידה, ההחזר שלך ילך ויקטן. לכן אנחנו כן ממליצים לנצל את כל ה-66% שבנק ישראל מאפשר לקחת בפריים. תוסיף לזה שגם הפריים הוא לא צמוד למדד המחירים לצרכן, שזה גם מאוד חשוב. תוסיף לזה שאת הפריים ניתן להחזיר בכל רגע נתון ללא כנסות, לבצע מחזורים בו ללא כנסות.
אני רוצה לסייג את זה. אתה יודע, שומע אותנו עכשיו פלוני שבאמצע ריצה, ואומר, אבל בסדר, יופי שנועם אומר את זה. אבל זה עלה גם לי ב-1,500 שקל, ויש אנשים שזה עלה להם ביותר. או בפחות, זה לא משנה, אתה יודע, בכל מקרה זה הכביד. ואני חנוק, אני לא גומר את החודש. ונכון, זה הכל נכון, אבל השאלה איך אני שורד. וזה לא מתאים לי. זה לא מתאים לי. אז הסייג שאני רוצה לשים לזה, שבסופו של יום, בהסתכלות, בן אדם צריך להסתכל בתזרים שלו.
נכון.
שזה בסוף מה שיקבע. זה שנקבל את המשכנתא הכי טובה, אבל אנחנו לא נדע לעמוד בה, הרי המשכנתא הכי טובה היא לשמונה שנים. אבל אנחנו לא יכולים לשלם את זה. אז אנחנו צריכים, וזה אני רוצה שאנשים יקשיבו ויבינו, שצריך לבדוק את זה ולראות כמה אנחנו שורדים. אבל יש לזה פתרונות. יש לזה גם פתרונות. אתה יודע מה? אני אשאל אותך את זה ככה. עכשיו בא אליך לקוח שלך שעשית לו, ואומר לך, שמע, נועם, איך אני מתנהג עכשיו עם הפריים? איך אני מתנהג עם ההתנהלות? אני בקצה של הכסף שלי. איך אתה בודק איתו מה הוא צריך לעשות? אם להוריד את המשכנתא, לשנות אותה, או אם יש פעולות אחרות שהוא צריך לעשות לפני?
אז קודם כל, אם אתה מדבר על זה שכל אלה שבאמת עלה להם מחזרים וקשה להם, למי שקשה אני ממליץ, תמחזרו. תפרסו שוב פעם את המשכנתא, והיום הבנקים יצאו בכל מיני תוכניות, רק בשבוע, שבועיים האחרונים שמענו גם את דיסקונט, את פועלים, את מזרח, את פרות, כולם נותנים אפשרות ללקוחות שלהם למחזר לתקופה ארוכה יותר, אפשר שוב פעם
באותם תנאים? שנה.
התנאים שמאפשרים, כן, הם עושים איזושהי הטבה שמאפשרת את אותם תנאים לפריים.
זאת אומרת, אבל אם לי יש פריים מינוס 0.8 ישן או 0.9,
כן.
ואני עכשיו ארצה להאריך את התקופה, א', יש הגבלה לשנים, או
ואם
זה יהיה באותם תנאים?
יש לזה סייגים, אבל הם מאפשרים ללקוחות שנכנסו לאיזשהו הליך בעייתי שקשה להם לשלם. אני חושב שהרף הוא 1,000 שקל, שבעצם הם אומרים שאם עלה לך מעבר ל-1,000 שקל, אז אתה זכאי למחזור הזה. אבל בוא נדבר רגע לא רק על הסייגים, על אזרח מן השורה שההחזרים שלו כבדים. בן אדם שההחזרים שלו כבדים עליו ומקשים עליו להתנהלות בחיים, אני ממליץ לו לבצע מחזור, לאו דווקא בשיטות ובהטבות שהבנקים נותנים, להיכנס לבנק או ללכת ליועץ משכנתאות, שיבצע לו מחזור משכנתא, את כל המשכנתא, גם את הפריים, גם את שאר המסלולים, ולמחזור אותם שוב ל-30 שנה, בכדי להקטין. עכשיו, אני חייב לבוא ולומר שזה עולה כסף בסוף, כי כל הערכת תקופה במשכנתאות, בסוף זה מייצר מצב של תשלומי ריבית גבוהים
ברור.
יותר. אבל אנחנו לא מסתכלים רק על זה, אנחנו מסתכלים על התנהלות חודשית ועל הוצאות, הוצאות
מחיה שלנו.
שרידות, בדיוק. אנחנו מדברים פה על תא משפחתי שצריך לחיות וגנים ואפילו מותר חופשה אחת בשנה, דברים שהם מסט בשביל
חיים. אז אני אקח אותך לעוד אתגר. למעשה, אתה יודע, זה לא סוד, שרוב התאים המשפחתיים, בייחוד בגלל הפיתויים שקיימים היום, שלצערי הם גרועים מאוד, דיברנו על מכוניות, היום אתה רוצה לקנות, מפרסמים אוטו, מפרסמים רכב, אנחנו רואים את זה גם ברכבים עכשיו החשמליים, קודם כל מפרסמים כמה יעלה לך בחודש, וזה פיתיון, שגם דגים שסבעים, לא עומדים בפניו, שאתה יכול פתאום ב-1,750, ב-2,000 שקל, לקנות אוטו חדש. אז יש לנו המון, המון הצטברויות, גם יש לנו הפיתוי של הכרטיס אשראי, איך צריך לקחת היום בן אדם שיש לו הרבה מאוד הלוואות קטנות, וכל מיני הוצאות כאלה, איך הוא עושה סדר, ואיך יכול לתרום לו יועץ המשכנתאות?
שאלה טובה. אז יש מה שנקרא איחוד הלוואות, שהרעיון שעומד מאחורי זה, זה לקחת את כל הלוואות שהזכרת, הלוואת רכב, הלוואת לימודים, הלוואה לצורך עזרה לבן משפחה, לקחת את כל הלוואות שיש לך, הלוואות המסחריות אני מדבר, ולאחד אותם תחת מושג שנקרא משכנתא לכל מטרה. הרי בסופו של דבר, מה הגדרה למשכנתא? זה בטוחה שאתה נותן לבנק.
הלוואה עם משכון.
זה הלוואי משכון, זה משכנתא, זה הגדרה מילונית. כן. אגב, שכולם אומרים, אני לקחתי משכנתא, אתה לקחת משכנתא, זה לא נכון. אנחנו נותנים משכנתא, אנחנו נותנים משכון
נכון.
לבנק. זה, אתה יודע, אתה צריך גם בפודקאסטים שלך להזכיר, אנחנו נותנים.
זה הנה, חידשת.
הנכונה, ובוא נדבר על עוד עברית נכונה לדרך, משכנתא זה עם A. בסוף זה גם דבר שאנשים אולי לא יודעים, כותבים א', א', תדעו, משכנתא.
אתה יודע מאיפה אני יודע, אתה יוצא של בנק מזרחי, ושעשיתי את הפודקאסט הראשון עם בנק מזרחי תפחות. כל היום תקנו לי את ההיי הזה.
כן. אז האקדמיה ללשון...
אז למדתי.
אז האקדמיה ללשון החליטה שבכלל מילים...
אבל זה לא יעזור, כולם כותבים.
נכון. קח דוגמה את המילה סיסמה או המילה דוגמה, יש כאלה רושמים א', א', אבל תדעו ב-A. אז זה דבר חשוב. עכשיו נחזור לענייננו. בן אדם שלוקח את כל ההלוואות שלו ומכניס אותם על חשבון אותה הדירה שיש לו, נותן בטוחה אמרנו לבנק, והבנק נותן את ההלוואה הזאת ארוכת טווח לתקופה של עד 30 שנה, כמובן, האיחוד של כל ההלוואות האלה יגרום להחזר חודשי הרבה יותר נמוך, והקלה לאותו תא משפחתי שעליו דיברנו.
אז כאן אני אמשיך ואשאל. אתה יודע, אני זוכר שבתקופה של הקורונה, שזה לא מזמן כל כך, הבנקים אפילו הציעו את זה, היו, לא יודע אם כולם, אבל חלק מהבנקים הציעו את זה כשירות ללקוחות שלא עמדו בתשלומים שלהם. אבל אז היה איזה מין כזה העלמת עין או עצימת עין, ולא לא, לא, לא לחצו על הקטע של ההכנסות, זאת אומרת, קצת הקלו בקטע כדי לעזור לאנשים נכון. לעבור את התקופה. היום, אם אני היום מרוויח 15,000 שקל, ויש לי 5,000 שקל, אתה יודע מה, לא 15, אז נגיד שיש לי 7,000 שקל משכנתה, או בית, אתה יודע, משהו כזה, שאני בערך ב-30 במשהו אחוז שלי של ה... כוח החזר, ואני ארצה, ויש לי את ההלוואות שצברתי בגלל שהתפרעתי בקניות, איך הבנק ייקח אותי? איך הוא יסתכל על זה?
אז קודם כל, נתחיל מזה שהבנק מותר לו עד 40% יחס החזר. זה אומר ש...
כן, אבל הנטייה של הבנק, אתה יודע את זה היטב, זה לרדת לכיוון ה-30, ודרך אגב, אנחנו פותחים פה סוגריים ואומרים שהבנק מאוד צודק. אני חייב להגיד את זה, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, שאנשים צריכים להתחיל להבין שככה צריך להתנהל בהלוואות בחיים. צריך להגיע עד רמה מסוימת שבסוף צריך להחזיר את זה.
מה שאתה אומר נכון, אבל זה לא קורה בפועל. ואני אגיד לך
יותר מזה. אני אומר.
ויותר מזה, אתה יודע מה ההוראה של בנק ישראל מבחינת יחס החזר?
לא.
50% יחס החזר. אז הבנקים, נכון, הם קבעו לעצמם רף של 40, והמלצה, רצון להגיע גם ל-30, 33%, שליש. פעם היה הגדרה יחס החזר שליש. אבל לא, היום מגיעים ל-40, ואני אגיד לך יותר מזה. אנשים שלפני שנה עמדו על בדיוק יחס החזר של 40%, במצב שנוצר עכשיו עם עליית הריביות, חתך גדול באוכלוסייה, עבר כבר את הרף
ברור.
הזה, ולכן חתך גדול באוכלוסייה יצא בעצם משוק המשכנתות ולא יכול להגיע למה שהוא רצה, שהוא יכל להגיע שנה שעברה.
אז באמת, איך הוא יקבל את המחזור הזה שהוא רוצה?
אז קודם כל, יש הרבה פתרונות היום בשוק. יש פתרונות, יש גם שחקנים חדשים שנכנסו, יש גופים חוץ בנקאיים, יש חברות ביטוח, יש מוצרים חדשניים.
כן, אנשים פגשו את זה בפודקאסט שלי.
נכון, אז כל המוצרים האלה זה מוצרים שרוב הציבור לא יודע עליהם אם נאמר את האמת.
אבל אתה יודע, סליחה שאני יוצר אותך, אני פשוט יודע, יכול להתאפק. אני פוגש שיוצא משכנתאות והם לא ממהרים לתת את ההלוואות לגופים החוץ בנקאיים. אני רואה שרוב היועצים הולכים דווקא לכיוון של המסורתי, של הבנקים.
אז קודם כל, זה גם בגלל הריביות. הריביות בסוף,
ברור.
כרגע, הריביות בבנקים, ואולי זה עוד ישתנה. זה ישתנה אולי המצב הזה שבאמת הריביות של הגופים החוץ בנקאים יתחילו להשתוות, אנחנו רואים את זה קורה, יתחילו להשתוות לריביות של הבנקים, ויגיע מצב שגם גוף חוץ בנקאי יהיה באמת גוף שנותן משכנתה כמו בנק. אבל זה נכון, כרגע הולכים מבחינת ערך וריביות ללקוחות של היועצים, אז היועצים הולכים דבר ראשון לבנקים. אבל אם אין לנו ברירות, וצריך לגייס עוד הון עצמי, או צריך לדוגמה למנף דירה קיימת, למשקיע. משקיע היום מהרגולציה מלפני שנה של בנק ישראל, שמשקיע לא יכול יותר למנף את הדירה שלו, ומשקיע רוצה כסף, מאיפה הוא יגייס? הוא יכול לקבל רק 50% במערכת הבנקאית מהדירה שהוא רוכש. אז אין לו ברירה, אלא ללכת לגוף חוץ בנקאי שימנף את הדירה הקיימת שלו, ויקבל עליה כסף שאיתו הוא יכול לקנות את הדירה להשקעה.
כשאתה אומר 50%, אני שומע, אתה יודע, כבר בשוק, אני פוגש גם הרבה, ואומרים לי, שמע, אבל יש היום הרי שני פטנטים, יש או ש... אתה לא מודיע על מחירת הדירה הראשונה, ומין סוג של, תגיד, שקר לבן כזה, ואתה אחר כך מוכר אותה, ואז אתה מקבל 70%, אבל אני דווקא שומע שיש את המספר 60%. וכמה זה נכון?
60% במערכת הבנקאית?
כן.
למשקיע?
אתה לא מכיר את זה.
אני לא מכיר את זה, אני מכיר את החוקים של בנק ישראל, החוקים של בנק ישראל, הרגולציה אומרת, תאגיד בנקאי יכול לתת עד ל-50% למשקיע, על הדירה נרכשת. על הדירה הקיימת היה מותר, והרבה השתוללו פה ומנפו את הדירות שלהם, וזה היה דבר מאוד חכם, כי בעצם היה אפשר לקבל כסף על חשבון דירות קיימות, שהגדילו את ערכם בשנים האחרונות. על ידי שמאות חדשה שאתה עושה לדירה שלך. אתה מבין ממש. שיש לך עוד דלטה שנפתחה, ואז אתה יכול לגייס כסף שאיתו אנשים עשו את הפעולות האלה. סגרו את זה. אין את זה. בבנק ישראל לא נתנו יותר את האפשרות, ולכן זה מאפשר רק לגופים חוץ-בנקאים לשעבד את הדירות הקיימות ולתת כסף.
למעשה מה שהוא עשה פה בעצם שכלל את מה שסטנלי פישר עשה. סטנלי פישר קבע שדירה נוספת אפשר לקבל מימון רק 50%. מה שקרה אז, שאנחנו בהתחלה נבהלנו, ואמרנו איך נביא כסף, אבל אז התחיל מזה שהיינו נגיד באים לבנק הפועלים, לוקחים את ה-50% על הבסיס של הדירה שלנו.
נכון.
עושים את ההון העצמי, ואז ממשכנים את הדירה החדשה, עושים 50% וקונים את הדירה נכון. ב-100% מינוף.
נכון.
היינו משלמים רק את, את העלות הנוספת, ומה שעשה בעצם הנגיד עכשיו, אמר רגע, אני סוגר את הפרט, ודרך אגב, אחר כך זה קרה שהבנקים אמרו, מה פתאום? אני כבר אתן לך את הכל, אני לא רוצה להפסיד אותך, אני אתן לך גם על הדירה הזאת וגם על הדירה בדיוק. הזאת, הסתדר כן. אז הפלונטר, נכון. זה היה ב-2012.
זה הייתה תקופת פלונטר כזאת.
כן, זה, אבל זה הסתדר
לא, מהר. 2012 החליטו, היה סטנלי פישר החליט לשנות את רול הרגולציה, גם מהתקופה שאפשר לקבל עד 35 שנים משכנתה, והתמיל באמת עם השליש קבוע
גם שחייבי. גם ביטל אז את ה-EMI.
בדיוק, חברת EMI שבעצם נתנה אפילו להגיע ל-90%, הרגולציה שלמה. אתה מדבר על תקופה באמת שבאמת הבנקים לא ידעו איך לאכול את ההנחיה הזאת, ובאמת לא ידעו אם אפשר לשעבד דירה קיימת או לא. בשורה התחתונה היה אפשר ואנשים עשו את זה, עד לרגע שהחליטו לקרר, כי הבינו שבעצם המשקיעים הם נתח גדול בשוק הדיור ומשפיעים גם על עליות המחירים, אז המחשבה הייתה שבעצם קירור שוק היועצים יגרום באמת לירידה במחירי הדירות. דבר שכמו שראינו לא כל כך קרה.
ואם אנחנו חוזרים ליועצים ולחשיבות, אני רוצה שככה, אתה יודע, אולי תפקח את האוזניים של האנשים, את העיניים גם. יש את הנושא, אתה יודע, שיש הבדל גדול בבניית תמהיל המשכנתא, בין אם אני קונה דירה למגורים, שאני הולך להחזיק אותה 20-30 שנה, ואני הולך ללכת עד סוף המשכנתא, אלא אם כן יהיה באמצע איזה מחזור, ואני אעשה, או אם אני מתכוון למכור את הדירה בעוד X שנים, ואני צופה עלייה והכל, יש איזשהו הבדל, זאת אומרת, זה אחת הסיבות דרך אגב, שאנחנו צריכים את יועץ המשכנתאות, אם הוא יודע, ואני מאוד חשוב לי שזה יהיה בן אדם שמבין את המימון, אם הוא מבין את ההבדלים, זה שני עולמות שונים, איך אני מתייחס לשתי התקופות האלה?
אז קודם כל, הבנייה של תמהיל המשכנתא הוא באמת מאוד אינדיבידואלי, מה שנקרא בונים חליפה על הלקוח. כי אנחנו מבינים אם באמת אותו לקוח מתכנן למכור אחרי כמה שנים, ואז אני יכול לבנות לו תמהיל שבו יובטח לו החזרה של כספים ללא כנסות. ואם זה בן אדם שרוצה רק לקבל תשואה לדירה, אז אני אבנה לו את התמהיל בהתאם לתשואה שהוא אמור לקבל. בעצם זה מאוד אישי מאדם לאדם, אם מישהו מתייחס לדירה הזאת כדירה להשקעה, או מי שמתייחס לזה כדירת מגורים, ולכן הוא יעדיף לשלם סכום שהוא יוכל לעמוד בו, כמו שדיברנו קודם, שמה שחשוב מבחינתי לפחות, זה לא הכדאיות הכלכלית לעסקה, אלא היכולת ההחזר. אם אתה עומד ביכולת החזר, זה הדבר הכי חשוב, כי אנחנו לא רוצים להגיע מצב שבן אדם לא יצליח לעמוד בהחזרים, יעלו הריביות כמו שקורה עכשיו.
גם הבנק לא רוצה את זה.
אף אחד לא רוצה את זה, אף אחד. הרי בסופו של דבר הבנק רוצה שותף, נקרא לזה, שישלם כמו שצריך את המשכנתא.
הבנק רוצה אותך מ-day one ליום האחרון, רוצה אותך קומפלט. הוא לא רוצה להתעסק איתך.
שתוכל לעמוד בהחזרים, זה הדבר החשוב. עכשיו, אם כבר דיברנו והזכרנו קודם גם את הסיפור הזה של איחוד הלוואות, ולמי שמתקשה בימים אלה, אז אני יכול להגיד שגם בתקופת הקורונה, והזכרת גם בתקופת הקורונה, שהיו כל מיני חוקים שבאו והלכו. אחד החוקים, אחד הרגולציות היה שאפשר לשעבד דירה, גם להגיע למצב של 70%, דירה קיימת. כי אתה זוכר, אמרנו שעל דירה
קיימת. להעמיס על זה.
כדי להעמיס על זה את את ההלוואות.
הלוואות הנוספות.
ואז סגרו את האפשרות הזאת, ועכשיו אני קורא גם מפה להחזיר את האפשרות הזאת. זה דבר מתבקש בימים אלה, אני לא יודע איך לא עשו את זה עד עכשיו, עם עליית הריביות ועם הקשיים ללקוחות, חייבים להחזיר את האפשרות הזאת.
לא עשו הרבה דברים, למשל, היה צריך להקפיא לאלה שיש להם משכנתאות שכבר קיימות. אם אתה רוצה להילחם, אתה יודע, יש הרי, בעלייה של הריבית, יש שתי מטרות. יש את המטרה שהיא המטרה בפרונט, שזה המלחמה באינפלציה. מטרת על. היא מטרת הצירה של האינפלציה. אבל יש מטרה נסתרת שהיא גם בלימת שוק הנדלן. נכון. והיה צריך כאן לשמר, בייחוד לכל המשפחות האלה, לכל הזוגות. הבעיה זה לא המשכנתות החדשות. זה שהיום אני לא אקנה דירה להשקעה, או אני לא קונה את הבית מגורים שלי, הבעיה הזאת לא, היא בעיה, כן? אין ספק, אבל לא פה הבעיה, הבעיה זה באלה שהיום מחזיקים נכון. את המשכנתאות. אתה אמרת שזה עלה לי ב-1,500, אבל אתה כנראה מרוויח בסדר, ואתה יודע לעמוד בזה, אבל אתה יודע מה, גם אם אתה מרוויח בסדר, יכול להיות שבתוכנית השוטפת שלך, אתה בנית על זה שאתה יכול להחזיר את זה, ופתאום שזה עולה לך, זה... תשמע, 1,500 שקל בחודש,
זה לא מעט.
זה 18,000 שקל בשנה, זה המון כסף. אנשים, אתה יודע, זה נראה כאילו, מה זה 1,500?
אתה יודע מה זה? אני חושב שאנשים מדחיקים את זה. אני חושב שאנשים אפילו לא שמים לב. אני מציע לאנשים להסתכל כמה הם שילמו, להסתכל בתדפיסי הבנקים, להיזכר, לבדוק כמה הם שילמו שנה שעברה, כמה הם שילמו השנה. להבין את המספר הזה, כמו שאני הבנתי את המספר שלי עלה, שכל אחד יבין כמה עליו, אם הוא יכול לעמוד בזה. זה דבר מאוד חשוב, אולי אנשים לא שמים לב, אולי אנשים לא רוצים לבדוק, אבל לכולנו עלה משמעותית, מכל ההלוואות.
אתה יודע מה, אז אני אתגר אותך גם בעוד שאלה. עכשיו יושב ושומע אותנו אותו בן אדם, ואומר, שמע, אני לא יודע להבין מה, אני, מה קרה לי, ואני לא יודע להבין, גם אם אני אשנה קצת תמהילים, אז זה ישנה. דיברנו רק על הפריים, אבל הכל עלה, כן? כל הריביות עלו, חוץ מאלה שעלה עם קבועה, אבל הם מראש שילמו גבוה, למרות שאלה שלקחו קבועה, אלה שלקחו קבועה לפני שנתיים ועוד שנה, הריבית עקפה.
נכון.
הריבית עקפה, בגלל שאז הם לקחו בריבית של 4.75 או 5, והיום הריבית היא יותר, ולמעשה הם חיסנו את עצמם, נכון. וזה היום שהריבית הקבועה הוכיחה את עצמה, אני נכון. חושב. אז אני אומר, עכשיו פלוני, אני לא יודע לקרוא, לא יודע להבין. עכשיו, אם אני צריך ללכת ליועץ משכנתאות, יעלה לי יועץ משכנתאות לוקח 5, 7, 10, לא יודע כמה הוא לוקח, ואני סך הכל רוצה שיבדוק לי אם בכלל יש לי אלטרנטיבה. האם יש אפשרות לבוא במחיר סמלי, בלי מחיר, לא יודע, באיזושהי דרך להגיע למשל אליכם, או אתה לא יכול לדבר בשם אף אחד, לעשות בדיקה, ויכול להיות שהתשובה היא אין.
אז כן, אז קודם כל, הבדיקה הזאת, המקדמית, שאנחנו עושים, זה בדיקה ללא עלות. אנחנו לא נכניס אדם להליך של מחזור אם אין כדאיות כלכלית. יש לנו סימולטורים שלנו ואת הבדיקות שלנו.
אתה יודע, לקחתי פה צ'אנס, אמרתי, לא שאלתי, לא התכוננו על זה קודם, ואני יכול להביך אותך.
לא, לא, הכל בסדר, אנחנו...
יצא לי טוב.
אנחנו עושים את הבדיקות ואת השיחות הראשוניות, ואם בן אדם צריך שיחת זום או להגיע אלינו לפגישה, אנחנו נקבל אותו ונבדוק את הנערת שלו ואת המשכנתה הקיימת שלו, ונעדכן אותו אם באמת שווה לו או לא. כי באמת יש אולי כנסות, כנסות זה בלשון העם, קוראים לזה פרשי היוון, אבל לא ניכנס לזה, שבעצם בן אדם ברגע שהוא רוצה להחזיר את המשכנתה, למחזר אותה, יכול להיות לו כנסות שיגרמו לכל המשכנתה להיות לא משתלמת. לכן אני בא ואומר שאין פה קסמים. מאוד יכול להיות שזה כן יעלה לאנשים כסף, כל התהליך הזה, וכמובן, כמו שאמרנו, הערכת הזמן תמיד תגרום לתשלום עודף. אבל אנחנו מדברים פה בסוף על התנהלות חודשית, ואם קשה למישהו התשלום החודשי, הוא חייב להאריך שוב פעם את התקופה כדי להקל על עצמו. אין פה קסמים. אני כל היום מקבל טלפונים מחברים, מלקוחות, שאומרים לי, תקשיב, המשכנתה שלי עלתה, ובוא תעשה לנו מחזור. הם חושבים שבמילה מחזור יש פה בעצם הורדה של הריביות, חזרה לריביות שהיו. אין דבר כזה. מי שממחזר מקבל את הריביות של היום. הדבר היחיד, זה מה שנקרא, זה לא תוכנית חיסכון.
התאמת הוצאה חודשית.
נכון, זה תוכנית של עזרה כלכלית. זה אין פה חיסכון. לא אפשר לחסוך פה, יש פה רק דרך להתנהלות שוטפת קלה יותר.
עכשיו, יש גם אפשרות, ואנחנו יודעים שהבנקים נותנים להקפיא מדי פעם, לתת איזו הקפאה של פעם בשנה.
כמו שהיה בקורונה.
בקורונה, כן, בקורונה זה עזר מאוד. אני אומר לך, גם אני,
אני
מתבייש. שמע, אנחנו לא לקחנו צ'אנס. אני יכול להגיד לך שאני עוד לפני שהם הודיעו שמקפיאים, כשאני הבנתי לאן הולכת הרוח, לאן היא נושבת, אמרתי, אני צריך לעשות איך אני שורד את התקופה בלי לאכול את כל הרזרבות. ופניתי לבנק, ואז הבנק אמר, תחכה, יש לנו תוכניות בקנה, ובאמת שיצא, לא מתבייש, הקפאתי. הקפאתי וזה עזר לי מאוד. אני אומר, האם זה כלי שכדאי לנצל אותו?
ההקפאות האלה צריך להבין, זה כמו הלוואה. ולמה? אם בעצם אתה מקפיא את התשלומים של המשכנתא, אז הריביות שאתה אמור לשלם, התשלום על הכסף שאתה אמור לשלם, הכסף שקיבלת, נדחות. והדחייה הזאת זה כמו הלוואה שלקחת. כי אם היית אמור לשלם, סתם אני אומר, מרכיב הריבית הוא 1,000 שקל בחודש, ולא שילמת. ה-1,000 שקל האלה נספגים כל חודש 1,000 שקל, והופכים להיות חלק מהמשכנתא. בעצם לקחת בלי ידיעתך, המילה הקפאה אולי מילה יפה, אבל אפשר להגיד, לקרוא לילד בשמו. זה הלוואה לכל דבר, שבלחיצת כפתור אתה בעצם מקל על עצמך עם ההחזרים החודשיים, אבל זה הלוואה לכל דבר ועניין.
אז אתה יודע מה, בגלל שזה דומה למה שקורה בבלון, אז אני רוצה להעלות את השאלה שאני כבר רוצה לשאול אותך כמה זמן. יש, אתה יודע, יש קולגות שלי, או יש אנשים שמלמדים, אתה הולך לעשות עסקת נדלן, כך הלוואה גרייס או גרייס חלקי, אתה יודע, חלק, יש לה, אתה יודע, משחק במילה הזאת, הוא משחק שנייד, הרי גרייס, באופן עקרוני זה הלוואה שאתה מחזיר רק את הריבית, אבל יש אנשים שקוראים גרייס גם להלוואת בלון, ויש בלון חלקי. אז אני אומר, האם זה נכון להשתמש בכלי הזה, וכמה הבנקים בכלל נוטים לתת לנו את הדבר הזה? ואני אתה יודע מה, ונלך על החומרה, על אלה שלוקחים את המשכנתות ל-30 שנה, ולוקחים את ה-75% או את ה-70%.
אז קודם כל בוא נעשה הפרדה. בלון זה סוג של גישור שהוא מאפשר למי שמחזיק דירה, ורוצה לקנות דירה חדשה, לא משנה, לעבור לדירה אחרת.
לא, אני מדבר לא במקרה הזה, אני דווקא מדבר במקרה שאנשים הולכים לקנות דירה פעם ראשונה, או דירה להשקעה, ואומרים להם, קחו בלון, תצברו את השנתיים האלה, של ההכנסות שתקבלו מהשכר דירה, ועם זה תתקדמו.
אוקיי, אז אם זה בלון חלקי, זה אומר שבעצם אתה משלם רק את הריבית החודשית. את עלות הכסף. הקרן נשאר, קרן נשאר אותו סכום שלקחת במקור, אלא אם כן, חלק מהקרן צמודה למדד המחירים לצרכן, שגם ראינו עלייה של 5.4% בשנה האחרונה, אז גם אותו חלק שצמוד למדד גם אמור לעלות. כלומר, ביום שתתחיל לשלם גם מהקרן, הסכום שיהיה לך זה לא הסכום המקורי שלקחת, זה במידה וזה צמוד למדד.
אבל בוא תצעק את זה, תצעק את זה, בגלל שאנשים צריכים להבין שהם ישלמו יותר.
נכון, המדד גורם לחוב
שלך לפתוח. בייחוד אם עושים את זה בלון.
נכון.
בבלון זה עוד יותר, זה מה שאמרת קודם, שהקרן, שהריבית נצברת לתוך הקרן.
נכון.
והיא גדלה, ואז נכון. פתאום בן אדם, הרי הבנקים לא אוהבים את זה, בגלל שזה לא מקטין להם את החשיפה מול נכון. האנשים.
הבנקים מעדיפים בלון חלקי, מעדיפים שבן אדם ישלם, לשלם כל חודש את עלות הכסף. הרי מה זה בסופו של דבר, במה אנחנו מתעסקים? בקנייה של כסף ובמחירה של כסף. אז הבנק רוצה שאת הכסף שהוא מחר, לפחות את הערך, את התשלום עליו, ישלמו כל חודש. זה הריבית, זה הגדרה לריבית. ברגע שהם משלמים כל חודש את הריבית החודשית, אז הקרן לא ננגסת, מה שנקרא, היא יושבת ומחכה, וברגע שנגמר התקופה שנקבעה, סתם דוגמה, נקבעה תקופה של שנתיים שבה משלמים רק את הריבית החודשית, לאחר שנתיים מתחילים לשלם גם את הריבית וגם את הקרן. בעצם הסכום החודשי כבר הופך להיות הרבה יותר גדול, כי גם אתה ממשיך לשלם את אותה ריבית ששילמת באותם שנתיים, והתחלת לשלם גם את הנגיסה בקרן המקורית, ואז באמת אתה מגיע כבר להחזר הקבוע שהיית אמור לשלם מהיום הראשון.
זה ברור שזה דבר שלא בריא שיקרה. וזה נכון רק אם באמת, רק אם באמת אתה יודע שערך הנכס שלך עולה, או שאתה באמת משהו קנית, זו עסקה שמשהו קורה, אבל אנשים תתעוררו, ואתה יודע, אחד הדברים שאולי גם תסביר את זה, אנשים גם יש נטייה, אתה יודע, אומרים לאנשים, תעשו עסקה בלי כסף. יש, אתה רואה, פרסומים שאני מצטמרר שאני רואה את זה. בוא, אין לך כסף, בוא תעשה עסקת נדלן. ואתה יודע מה, אני 33 שנים בתחום, לא מכיר את הפטנט הזה. ואתה יודע מה, וגם אם אפשר לעשות עסקה בלי כסף, בגלל שיש לי הרבה מה לשעבד, ויש לי יכולת החזר, הרי היום השכר דירה לא מחזיר לי את ההחזר, והשאלה כמה אני מרוויח, וכמה יש לי עודף הכנסה והכל. אז השאלה, אם קיים באמת חיה כזאת שאנחנו עושים עסקאות בלי כסף ואנחנו רק נשענים על הדברים האלה.
אז זה חלק מהדברים שקורים עכשיו בשוק הנדלן, בשוק המשכנתאות. אנחנו רואים הרבה חברות יזמיות שבעצם מאפשרות ללקוחות שלהם, לשים את המינימום של המינימום. לא ראינו, לא נתקלנו בזה מעולם, שאתה יכול לשים 5-10% גג כסכום ראשוני, וכבר להבטיח לך את הדירה. את שאר הכסף, החברות מבקשות באכלוס.
היום בעיקר זה 20-80.
נכון, אז זה מה שאני אומר, שאפילו הגדילו ועשו, שאנחנו רואים אפילו 10-90 ואפילו 5-95 בחלק מהמקרים. זה כמו
ש... ייחוד עכשיו, שיש להם צורך בקניות.
כי זה הצורך שנוצר בימים אלה. לשים את המינימום האפשרי מבחינת הלקוחות, המינימום עון עצמי, ודחייה מקסימלית של הריבית, של המשכנתא לטווח ארוך, שאולי הציפייה של הציבור שבאמת יהיה ירידה, ואז ביום שהם יצטרכו לקחת את המשכנתא, באמת הם יתמודדו עם ריבית והחזרים הרבה יותר נמוכים. אז זה בעצם שני הדרישות של שוק. דרישה אחת, תשלום מינימלי ותחייה של הקץ, נקרא לזה, תחייה של המשכנתא לטווח הרחוק.
אני רוצה להגיד לך, ואני חושב שאתה לא סיימת להגיד את זה, אני מאוד מפחד מזה. שבאים אליי לקוחות, מה, אנחנו נקנה 20-80, עכשיו הדירה מיליון, אנחנו עושים 200, יש לנו את זה, וירחם השם. ואני אומר לאנשים, תתעוררו. נכון, הפיתוי נורא גדול, ומה, דירות יעלו במחיר, הנה עכשיו, הנה, תראו, זה הוכחה. אין חוקי טבע, נכון, בעבר היה שהכל עבד נכון, והכל זה, כל היום זה עלה, אבל זה לא תמיד עולה.
זה נכון.
ואני אומר לאנשים, גם אתה יודע שאנשים שואלים אותי, למה אתה, כולם מלמדים אקזיט ואתה מלמד רק עסקאות, וגם אני לא נגד האקזיט, למרות שאני חושב שנדן צריך להחזיק. אפשר לפעמים, כשאתה מחזיק לאורך זמן, להרוויח יותר מאשר אתה עושה פולסים נכון. קטנים. אני אומר, בן אדם צריך לקנות עסקה, לתכנן אותה בצורה כזאת, למשל, הרי אם אני אבוא אליך ואגיד לך שקניתי בבנק מסחרי, ואני רוצה למחזר למשכנתא, אתה לא יכול לעשות לי את זה, בגלל שזה לא הלוואה שסומנה למגורים. וזה יותר מסובך.
זה ייצבע תחת משכנתא לכל מטרה, בריביות יפה. יותר גבוהות, נכון.
תצעק את זה, נכון. זה הבעיה, זה אבל, ריביות אחרות.
אבל רגע, בוא נגיד את המילה שחזרנו עליה הרבה פעמים, 30 שנה, זה היתרון פה, שבעצם הלוואה מסחרית שהיא ל-5-10 שנים, אתה פה יכול להגיע למצב שאתה מעריך אותה, את אותה הלוואה לתקופה של 30 שנה, וכל אחד יכול להבין שההחזר החודשי הזה יהיה נמוך.
יפה, אז אני אומר, אנחנו צריכים גם להיות ערוכים למקרים, אתה יודע, עכשיו השוק, זה בדיוק המצב, שהשוק עומד, אז המחירים לא עולים, וכל מי שפינטז על עליית מחירים, הרי אתה יודע, זה לא סוד, ודיברתי על זה פה גם בפודקאסט ובזומים שלי, על זה שחברות קנו קרקעות לבנייה עם, במחיר המלא להיום, בלי חישוב רווח, במחשבה שהמחיר של הדירות יעלה, ואז יהיה להם כן. את הרווח, ועכשיו פתאום לא עולה. ואנחנו יודעים, אני תמיד מספר על ה... מקרה שדפני ליף פתאום בנתה אוהלים ברוטשילד וכל השוק נעמד.
לא חסר משברים.
צריכים להיערך לכל מצב ולקנות נכון. אז אתה יודע מה, בוא תן לנו ככה, אנחנו לקראת סיום, בוא תן לנו איזה טיפ כזה של סיום ושחרר את האנשים שעומדים עכשיו, אתה יודע מה, הם גמרו לרוץ, הם מחכים לסוף.
כן, לפיניש.
כן.
אז קודם כל, אני חייב להגיד שבאמת העולם הכלכלי, העולם הפיננסי, זה בסופו של דבר פסיכולוגיה, ומערך האמונות של כל אחד מאיתנו, זה מה שישפיע. דיברת איתי על השקעות. אם אדם מאמין שמחירי הנדלן ילכו ויעלו, וזה הגיוני גם בגלל הביקושים העזים שיש פה, בגלל שאולי עכשיו יושבים על הגדר, אבל ברגע שיהיה פה ירידה של ריביות או איזשהו משהו שיגרום לציבור לחזור, הם יחזרו בהמוניו. ואז שוב פעם אמורה להיות עלייה של מחירי הדירות. לכן, בסופו של דבר, זה בנוי על מערך אמונות של כל אדם, ואני ברמה אישית, ביקשת פיניש, אני ברמה אישית מאמין שמחירי הדירות כן יעלו בסופו של דבר. כי גם אם אנחנו נמצאים עכשיו בשנה, שנתיים של ריביות גבוהות, אמרנו שמתישהו זה יתאזן כלפי מטה, ודיברנו על זה שפורום המומחים שלנו גם אמרו את זה, ותוסיף לזה את הביקושים העזים שיש בתחום הנדלן, שאנשים בסופו של דבר רוצים דירה. המוח היהודי, האמא היהודי הרוצה של הבן שלה יהיה דירה. אנחנו רואים את זה שמעל 67-68 משקי הבית בישראל מחזיקים דירה. זה דבר שלא רואים בשום מקום בעולם. לכן, עם כל זה, אני מאמין שבאמת בסוף יהיה עלייה במחירי הדירות. ולמי שכרגע מחפש הזדמנות, הוא יכול למצוא, כי גם החברות הקבלניות נותנות עטבות ונותנות הנחות, וגם הבנקים, אמנם במגבלות שהם יכולים עם הריביות שיש היום, אבל גם הבנקים יודעים לתת מספרים יפים מאוד, בעיקר בתחרות ביניהם, ואני ממליץ לעשות את זה בצורה סקלטנית ולייצר תחרות בין הבנקים, ובסוף שהלקוח יקבל את הריביות הכי טובות שמגיעות לו.
נועם היקר, אפשר לדבר איתך עוד שעות?
בכיף, אני גם אשמח.
אז תודה רבה על השפיכת ידע הזאת האינסופית, ותודה רבה.
תודה רבה שבאת. ואנחנו
נתראה בפודקאסטים הבאים.
תודה רבה, צחי.
אני מקווה שלא הפסיקי. נהיה לי נתק לבלוטוס.
צדקת לגבי הזמנים, לא הרגשנו כמה היה?
רגע, עכשיו בוא נראה רק...
יותר מחצי שעה.
אנחנו עוד בהקלטה.